טוב, אנחנו בסוף פרק למדבב, עמוד קוב סמך ב' המהר"ל מביא גמרא חדשה, מסכת שבת. סוף עמוד קוב סמך ב' ובפרק כל כתבי. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה. כל המקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול משלוש פורענויות. שלוש סעודות, הגנה מפני שלוש פורענויות. מחבלו של משיח ומדינה של גיהינום וממלחמת גוג ומגוג. איך יודעים את זה? גזרה שווה. מחבלו של משיח כתיב אחה. כתיב אחה זה בעניין השבת. יש פסוק בפרשת בשלח על המן. כתוב ככה באותו פסוק, ויאמר משה, איכלוהו היום, כי שבת היום לשם, היום לא תמצאוהו בשדה. באותו פסוק בפרשת בשלח, שלוש פעמים כתוב, היום. כנגד זה למדו שלוש סעודות, שביום השבת צריך לעשות שלוש סעודות. ועכשיו למדו בגזרה שווה מן המילה יום, שמופיע באותו פסוק על השבת, על דברים אחרים, על שלושת הדברים שמוזכרים כאן. מחבלו של משיח כתיב הכה בעניין השבת יום, וכתיב הטעם. הטעם זה בנביא מלאכי. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. גזרה שווה יום יום. מזה למדנו חבלי משיח. גזרה שווה. גזרה שווה. לא, גזרה שווה. בפסוק לגבי עניין השבת, כתוב המילה היום. כן, אבל כתוב המילה היום. ואני לומד בגזרה שווה על פסוק בעניין חבלו של משיח שכתוב יום. בסדר? וככה שלוש פעמים. גזרה שווה. מה? כן, חכמים יכולים ללמוד גזרה שווה מכל דבר לכל דבר, כי הרי גזרה שווה זה מסורת. זה לא שחכמים חיפשו, בוא נחפש בתנ״ך איפה כתובה המילה יום. לא, זה לא עובד ככה. כי הרי אתה יכול למצוא המילה יום באלף דברים, אלא זה הפוך. הם קיבלו מסורת שככה צריך ללמוד, והסמיכו את זה על גזרה שווה. לכן אסור לאדם לדרוש גזרה שווה אם הוא לא קיבל את זה מרבותיו. זה גזרה שווה ראשונה. גזרה שווה שנייה, מדינה של גיהינום. איך יודעים? כתיב אחה, אחה זה בעניין השבת, עוד פעם, יום. וכתיב התם, זה בנביא צפניה, יום עברה היום ההוא. יום קשה. איזה יום קשה? זה דינה של גיהינום. גזרה שווה מספר 3, ממלחמת גוג ומגוג. למה? גזרה שווה שלישית. כתיב אחה יום, בעניין השבת. וכתיב הטעם, ביחזקאל פרק למד ח', ביום בו גוג. אם כן, מצאנו 3 פעמים מילה יום בעניין השבת, ושלוש הפעמים האלה מרמזות לשלוש הסעודות שיש לעשות בשבת, וכנגד זה מצאנו שלושה דברים קשים שצפויים. חבלו של משיח, דינה של גיהינום, ומלחמת גוג ומגוג. כל מי שאוכל ומקיים שלוש סעודות בשבת, ניצול משלושת הדברים הקשים. לא רק שאתה אוכל ונהנה, אלא עוד אתה ניצל מצרות גדולות. נו, אז זה כיף. זה שווה. אתה רק מרוויח מן הסיפור הזה. אוכל ועוד אוכל ועוד אוכל, ניצל. טוב, צריך קצת להבין את זה. איך בדיוק קורה שאדם שעושה סעודות ועוד סעודות ועוד סעודות, הוא דווקא מרוויח להינצל מדברים קשים שצפויים. נו, כמובן, זה מה שהמהר"ל הולך להסביר. וביאור עניין זה, כי השבת מורה, כלומר מוכיחה, שהשם יתברך ברא את העולם בשלמות, ואין חיסרון בו, שנאמר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. זאת אומרת, הכל בכל מכל כל. ויחל זה מלשון הכל. לא חסר בעולמו של ריבונו של עולם כלום. זה שלמות. השבת היא החותם על שלמותו של עולם. וראוי על זה להיות עונג כראוי. שלוש הסעודות האלה שחייבים לקיים בשבת, זה מדין עונג שבת. שנאמר וקראת על השבת עונג. חובה על האדם להיות מתענג בשבת. למה? כי מתענגים על השלמות. זה העונג האמיתי. העונג המותר. העונג הטוב. זה להתענג על השלמות. ואם אדם מתענג בשבת, הוא מעיד על זה שהעולם של ריבונו של עולם שלם. לעומת הכופרים, שכל היום מתלוננים ומקטרגים ומקטרים ומתוננים ואומרים שהעולם הוא רע והכל רע ורק רע כל היום, המאמינים אומרים, לא נכון, העולם של ריבונו של עולם הוא טוב. אז למה יש לא טוב בעולם? יש לזה שתי סיבות. סיבה ראשונה, כי ריבונו של עולם רצה לזכות אותנו ולהיות שותף אליו. סיבה שנייה, כי בני אדם מקלקלים. איך שותפים מריבונו של עולם במעשה בראשית? כן. השלושה דברים העולם עומד. על התורה, ועל עבודה, ועל גמילות חסדים. זה משנה בתחילת אבות. משנה בסוף אבות. השלושה דברים העולם קיים. על הדין, על האמת, ועל השלום. הנה איך נהיים שותפים. תורה, עבודה, גמילות חסדים, דין, אמת, שלום. שמה שאלות? האם נכונים דברי הרב דהן? הרב דהן רושם כך באתר שלו על המשיח, להלן ציטוט: בכל דור המשיח בא בצורה רוחנית בנקבה. זהו הסוד. בגשמיות המשיח הוא איש, אבל הנשמה היא בסוד נקבה. משיח בן דוד הוא זכר, והנשמה שלו היא אישה. הייתכן, ואם כן היכול כבוד הרב להסביר את הקודביות הזאת. תודה לאללה. טוב, באמת. אני רוצה באמת להתייחס לשאלה, כיוון שזה הנושא הקבוע שלנו, לדבר על המשיח ועל ימות המשיח. זה הזדמנות לומר שצריך זהירות רבתית מדברים ששייכים לתורת הנסתר. שאנשים מפיצים אותם ולא מתרגמים את זה להבנה שכלית, רוחנית, מוסרית. זה נזק אדיר. אנחנו אפילו לא יכולים לשער את הנזק שזה גורם. ודאי. זה כל העבודה של המהר"ל. זאת הייתה עבודה של רבי יהודה הלוי המקובל הגדול, של המהר"ל המקובל הגדול, של הרמח"ל המקובל הגדול, של הרב קוק המקובל הגדול. שהם תרגמו את הדברים ששייכים לחוכמת הנסתר למדרגה שמתאימה לאדם. כי אם אתה לא מתרגם את זה למדרגה שמתאימה לאדם, א', אתה מעורר מחשבות לא נכונות. איש, אישה, בקשר למשיח, לאן מגיעים? דבר שני, זה לא עוזר לי בכלום. מה זה עוזר לי? הרי אנחנו עכשיו בדור של ימות המשיח. מה אנשים צריכים ללמוד? הם צריכים לדעת מה לעשות. אני שייך לדור הזה. ריבונו של עולם החליט שאני שייך לדור הזה. הוא החליט שהדור הזה, זה הדור של המשיח. וכל דור ודור המשיח נולד. כשעם ישראל היה בגלות, והוא סובל סבל נורא, מפוזר בכל כנפות הארץ, עובר את האינקוויזיציה ואת השואה ואת גזירות תתנו של מסעות הצלב ואת הפוגרומים ברוסיה, תגיד לו, לא נורא, הנשמה של המשיח היא בעולם. איזו משמעות יש לאדם? הגמרא, לעומת זה, במסכת סנהדרין, היא נתנה סימנים גלויים. והיא אמרה שאנחנו נדע בוודאות דבר שיש לזה משמעות בשבילנו. מתי הגאולה מגיעה? שעם ישראל חוזר לארצו, ושארץ ישראל חוזרת להיות פורחת. זהו. זה הסימנים. כל עוד אני לא ראיתי את עם ישראל חוזר לארצו, וארץ ישראל חוזרת לתת פירותיה בעין יפה, מבחינתי, זה עוד לא גאולה. ככה פוסק הרמב"ן, הפוסק הגדול לכל הדורות. ככה הוא כותב, שחור על גבי לבן. כל הדברים האחרים, זה חלומות, סיפורים, דברים שאין להם שום משמעות. והסברנו כבר כמה פעמים שהמשיח הוא מלך, מנהיג. דוד, מנהיג. נולד מאבא ואמא. ונלחם מלחמות ישראל, הקים את מלכות ישראל. והוא הדגם, ככה כותב הרמב״ם בתחילת הלכות משיח, שהמשיח הוא יחזיר את מלכות בית דוד כמו שהייתה. כל יתר הדברים זה סתם מילים בלי משמעות. כל הדברים האלה הם בלי משמעות. אז היום יש 1,000 אתרים, כפול 1,000, כפול 1,000, וכל אחד שמה כותב מה שהוא רוצה. אתר באינטרנט זה עוד לא אסמכת. כן, בבקשה. כן. רבי משה בן מימון. כן.
כן.
נכון.
עכשיו, יש שמו גם, גם על היחס לגבי גאולה ויומות משיח, וגם אם משמעו את הפסקים שלהם.
כן.
אפילו חלק מהם בדרגת נבואה.
כן, מי היה קודם? כן. יפה. מי היה אחר כך? הרמב״ם. מי הפוסק? אסור לפסוק הלכה מתוך משנה. מי שיפסוק הלכה מתוך זוהר, זה כמו אדם שהיום בימינו תשאל אותו שאלה בהלכות שבת, והוא יגיד לך, ככה כתוב במשנה. אתה חושב שמישהו מבין את משנתו של רבי שמעון בר יוחאי? צריך פוסק. צריך, כמו הרמב״ם, שידע את כל התורה כולה, מתחילתה ועד סופה, כל הגמרות, כל האגדות, כל המדרשים, כל ההלכות, והוא פוסק. אנחנו מבינים. הרשב"י אמר, מי אתה בכלל? אם לא הייתה גמרא, היינו מבינים מה שכתוב במשנה? הרי כל גמרא היא מסבירה לך את המשנה לפעמים הפוך ממה שאתה קורא את המשנה. אז אתה יכול לפסוק הלכה מתוך משנה? הרשב"י אמר. אותו דבר גם כן לגבי הארי, תורת הארי. הארי ז"ל אמר. מי אתה בכלל? אתה חושב שאתה מבין את תורת הארי? אתה בקושי יודע לקרוא בעברית. אתה מבין את תורת הארי? מי מבין את תורת הארי? הגאון מווילנה אומר שיש שלושה שהבינו את תורת הארי. שלושה. לא את המשל שבתורת הארי, אלא את הנמשל שבתורת הארי. כל אחד מבין את רשב"י, את תורת הארי. מה, איפה אנחנו חיים? 80% מהשולחן ערוך זה הרמב״ם. 80% מהשולחן ערוך זה הרמב״ם. וכשהשולחן ערוך לא פסק כמו הרמב״ם, אתה יודע מה הוא עשה? זה קשור להיום. כשהוא לא פסק כמו הרמב״ם, מה הוא עשה? הוא כתב את דעת הרמב״ם. הוא אומר, אני פוסק ככה, אבל הרמב״ם אמר, כי...
גם זה בספק.
אני מתבייש. לא פסקתי כמו הרמב״ם. הרמב״ם לקח את כל התורה כולה, כל התורה כולה, שהייתה מאז, ממשה עד משה, לא קם כמשה. זהו, ככה כתוב על המצבה של הרמב״ם. אז ממשה עד משה לא קם כרמב״ם. והרמב״ם פסק, אומר, אני אפסוק בכל התורה כולה. אנשים לא ידעו כבר לפסוק. ככה הוא כותב בהקדמה שלו, למשנה תורה. אנשים מבולבלים, כל אחד פוסק, הוא כבר לא יודע איך להכריע, דיינים, הרבנים. וכבר לא יודעים. בא הרמב״ם אומר, רק רגע, תירגעו. אני פוסק. באותו רגע שהרמב״ם פסק, כולם השתתקו. כי אין כמו סדר גודל כזה, אין, לא היה. לא קם בישראל סדר גודל של הרמב״ם. אפשר להתעלף רק מלפתוח את הספר כמו משנה תורה. היום עם כל המחשבים לא היו מגיעים למה שהרמב״ם עשה. אני חותם לך, עם כל המחשבים שיש בעולם לא היו מגיעים למה שהרמב״ם עשה. אתה מבין על מה אנחנו מדברים? הוא לקח את כל התורה כולה, סידר אותה יד החזקה מהלכות יסודי התורה עד הלכות משיח. אין, סידר את הכל בראש, איך הכל יוצא לך? מסודר. איך עשית את זה? לא כלום, אין מחשבים, אין נייר. איך הוא עשה את זה? אף אחד לא מבין. זו נשמה שנשלחה לעולם, וכשמישהו מעיז לחלוק על הרמב״ם, רחמנות. אתה חולק על הרמב״ם? מהר לך לקברו להיבקש שיחה. מה אתה חושב? בסדר, אז הרבי יוסף קרו אמר, אני לוקח שלושה עמודי הוראה, ולפעמים שניים נגד הרמב״ם. טוב, אז אני אעבור, בכל זאת אכתוב את דעתו. אני לא יכול בלי לכתוב את דעתו. ואין לנו מי שיפסק בענייני משיח. אין לנו. אין. זה הרמב״ם עשה את זה בספר שלו. שולחן ערוך לא פוסק בענייני משיח. אז באים אחר כך ומביאים כל מיני עניינים וכל מיני דעות, ואף אחד לא יוצא מזה עם דעה מסודרת ודעה מבוררת. פה יש עוד שאלה. אסתר המלכה הייתה התגלמות המשיח. נו, מה הזמן נגיד? כל מי שהציל את עם ישראל, הוא בוודאי ממלא שליחות של גאולה. ודאי. אבל צריך לזכור שעל פורים אנחנו לא אומרים הלל. למה אנחנו לא אומרים הלל? למה? א', זה נס שנעשה בחוץ לארץ, אומרת הגמרא במסכת מגילה. סיבה שנייה, לא אומרים הלל, כי נשארנו עבדים של אחשוורוש. כן, רבותיי? ככה נגמרת המגילה, שנשארים עבדים של אחשוורוש. אז מה אתה רוצה להגיד? אז איך אסתר הייתה המשיח, אם נשארנו עבדים של אחשוורוש? מה נעשה? נשארנו בפרס. עד היום יש יהודים בפרס. מסכנים. תחת אחשוורוש חדש. אז כל מי שתרם לגאולת ישראל, בסדר, אז משהו מן המשיחיות. ברור. אבל כשאתה אומר, אסתר, התגלמות המשיח, זהו. אז המשיח כבר הגיע. לא! זה דברים ברורים. המשיח זה קיבוץ גלויות וארץ ישראל שאומרת, אמא. הבעל, אם הבנים שמחה, מביא תלמוד ירושלמי, שארץ ישראל נקראת אמם של ישראל, האמא של ישראל. ועליה נאמר, הם הבנים שמחה. והוא אומר שעל שם זה הוא קרא את הספר שלו. הם הבנים שמחה. נו, על היום, הלל. הם הבנים שמחה. כי הירושלמי אומר שהם הבנים שמחה. הם, האם של ישראל, האמא של ישראל, זה ארץ ישראל. והיא כמו אמא שמחכה לילדים שיחזרו הביתה. והנה מאוחר. והיא ליד, כן, והיא ליד הדלת, והיא דואגת. נו, למה הילדים לא חוזרים הביתה? מאוחר, חושך. אומר המבנים שמחה, רבי יששכר טייכטל, אנחנו לא חזרנו בזמן הביתה. בגלל זה קורה לנו כל מה שקורה לנו עכשיו, בשואה. הוא יכול להגיד, הוא נהרג שם. זאת אומרת, זה האמא של ישראל. זה כל הדברים האחרים. מילים. כן.
לפעמים יש קבוצות גם של אנשים מסוימות שמביאים את ההוכחות שלהם בזמן משיח מהרמב״ם.
כן.
מהלכות מלאכים.
כן, מהלכות מלאכים עצמם. רק אני רוצה להגיד לך, שככל שאתה קורא יותר הלכות מלאכים, ככה אתה לא מבין איך הם מביאים הוכחות מהלכות מלאכים שלא מתאימים להלכות מלאכים. זה באמת דבר פלא. הרי הרמב״ם, הוא לא כתב דברים, אתה יודע, לפעמים אתה יכול לכתוב דברים שזה לא מסתדר. אז אני כבר אמרתי לה, כן, זה, נכון, איך הם מוצאים את זה? הרי הרמב״ם, יש דבר אחד שאי אפשר להאשים אותו בוודאי שהוא לא ברור. אי אפשר להאשים אותו. המלך המשיח, לא המשיח, שימו לב, הוא לא אמר המשיח, המלך המשיח. שיעור מספר ראשון, המשיח הוא מלך. בסדר? יופי. לא, אני יודע מה, אישה, איש, נשמה, זה. המלך המשיח, עתיד לעמוד. מה זה עתיד לעמוד? מה זה נקרא לעמוד? מה זאת אומרת, הוא ישב? מה זה עתיד לעמוד? מה הוא כותב? הרמב״ם כותב. הוא לא, יש אחד מגדולי ישראל שאמר שצריך לדייק ולדקדק בלשון הרמב״ם כמו בלשון הגמרא. שמעתם? הוא, כשאתה לומד את הרמב״ם, כמו שאתה לומד סוגיה בגמרא. למה כתובה המילה כזאת? ועל זה אתה צריך לשבת שבעה נקיים. אז כתוב ככה, המלך המשיח עתיד לעמוד. מה זה לעמוד? לקום! צריך תקומה! ולהחזיר מלכות דוד ליושנה. תסבירו לי למה הוא אמר את זה. המלך המשיח עתיד לבוא. ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה, אחכה לו בכל יום שיבוא. מה הוא רוצה? המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה. אתם יודעים מה הוא רוצה? הוא רוצה לפזר את הערפל. שלא יספרו לך סיפורים. אם אתה לא תראה מלכות דוד קמה מחדש, זה לא המשיח. אתה צריך לראות את הסממנים האלה. כי לעתיד לבוא מה יהיה, אף אחד לא יכול להגיד לך. אומר לך הרמב״ם. אז איך אני ידע? קח את דוד, בסדר? קח אותו, קח את דוד, ותשליך אותו קדימה. אם אתה לא לוקח את מלכות דוד, ואתה משליך אותה קדימה, אני מבטיח לך, יספרו לך סיפורים. חתום. יספרו לך שהמשיח הוא מסתובב באיזה אוקיינוס. יגידו לך שהמשיח הוא בכלל רוח, מעופפת על שטיח. הכל יספרו לך. אתה תגיד, רבותיי, סליחה, למדתי בספר שמואל את דוד המלך. אני רוצה לראות אותו דבר, כנל. תביאו לי פה, דוד. נלחם נגד גוליאת? כן. עשה מלחמות ישראל? כן. ייחד את כל תל ישראל למלכות? כן. כבש את ירושלים? כן. תביא לי את דוד. אם אתה לא רוצה, אז אני רוצה לדבר איתך בכלל. אין לי מה לדבר איתך. אם אתה מתחיל לספר לי סיפורים על המשיח, מה זה עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה? אולי לא הבנת. לממשלה הראשונה. משהו לא ברוך פה? משהו מעורפל? תשמע, משיח בעצם זה לא ככה. זה מי שמשפיע על כולם. מה אתה מספר לי סיפורים? מאיפה אתה ממציא את זה? אתה הולך עם הדמיונות שלך, ואתה רוצה להכניס את זה לתוך הרמב״ם? כן, בבקשה. בוודאי. לכן זה נקרא דוד ושלמה. בכל מקום אתה תמצא דוד ושלמה. אז זה התחיל בדוד. מלכות שלמה היא ההמשך הישיר של מלכות דוד, עד שבסוף זה לא יחזיק מעמד. אבל היא ההמשך. תמיד, הזכרתי את זה כמה פעמים, וצריך להזכיר את זה עוד פעם אחת, כששלמה המלך בנה את בית המקדש, הוא אמר, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מה לדוד? אני בונה ואתה קורא את זה עד שם של אבא? אדוני, בלי אבא אין בית המקדש. אם לא דוד, אין שלמה. אין בית המקדש בלי דוד. אם אתה לא תעשה את העבודה שדוד עשה, אל תדבר איתי לא על בית המקדש ולא על כלום. אתה יודע על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר בכלל? זה מה שהוא כותב. רמב״ם, לא, אתה לא יכול להזיז אותו מזה. אתה תביא פה את מלכות בדוד. דוד המלך היה פה, חי איפה? באמריקה, באנטרטיקה, איפה הוא היה חי? הוא התחיל את הקריירה בחברון, גמר אותה בירושלים. פה אני רוצה לראות את המשיח. מה אתה מדבר איתי על חלומות? מאיפה זה המצאות האלה? אנשים חיים עם חלומות, והם רוצים שהמציאות תתיישר לפי החלומות שלהם. נו, בבקשה, 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 תסביר לי, מה? עכשיו אני רק רוצה להמשיך קצת. כן, אלפים אין בעיה, זה לא הפעם הראשונה בחיים שהולכים אלפים. הלאה. אומר הרמשיח, וכל מי שאינו מאמין בו, כל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר. תדע לך שמי שלא מאמין בשיח, זה לא הבעיה, זה לא אחד שלא מאמין בנביאים. לא, זה הרבה יותר חמור. אלא בתורה ובמשה רבינו. מי שלא מאמין במשיח, כופר במשה רבינו. מה קשור? אסביר לך. שהתורה העידה עליו. כן? איפה בתורה מצאת שמדברים על המשיח? כולם יד הולכים. קונקורדנציה, איפה כתוב משיח? נכון בתורה? אז יש לי הפתעה בשבילך. שנאמר, לא כתוב, ושב השם אלוקיך את שבותך. וריחמך, ושב, וקיבצך מכל העמים, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם, והביאך השם. ואלו הדברים המפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. כלומר, מה אומר הרמב״ם? אם מישהו ידבר איתך על המשיח מתוך הנביאים, זה אגב מה שאוהבים לעשות, תדעו לכם. מצטטים כל מיני פסוקים כדי להוכיח לך מי זה המשיח. גם האויבים שלנו. אתה תגיד לו רק רגע, ומה עם המשיח בתורה? שהמשיח זה אחד משלושה עשר עיקרים. זה צריך להופיע בתורה. איפה זה מופיע בתורה? בתורה זה מופיע בפרשת ניצבים בעניין קיבוץ גלויות. אופה, הרמב״ם סינדל אותך. כי אם אתה תדבר איתי על המשיח בלי לדבר איתי על קיבוץ גלויות, אני לא רוצה לשמוע מה שתגיד לי על שום דבר אחר. כל הרוחחות שתביאו לי מן הנביאים, לא שייכים. למה? כי אומר הרמב״ם שדברי התורה האלה כוללים את כל דברי הנביאים. אז איך אנשים מבינים את הרמב״ם? איך הם לומדים רמב״ם? לומדים רמב״ם כמו שצריך? הלאה. נמשיך הלאה. ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים. הרמב״ם קצת חריף. מה אסור לי לחשוב שהמשיח יעשה ניסים? אל יעלה על דעתך. אתה רוצה להתווכח עם הרמב״ם? הוא מחדש דברים בעולם, מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו. אתה לא בכיוון הנכון, חביבי. למה? אני אגיד לך למה. מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? מאיפה הרמב״ם יודע? הרמב״ם ממציא משהו? מאיפה הוא יודע? מה, אתם לא זוכרים את השורה הראשונה? דוד המלך עשה ניסים? שמעתם פעם? לא. דוד המלך עשה אותות ומופתים? לא. דוד המלך החיה מתים? לא. אז למה אתה רוצה את זה ממלך המשיח? לא, מלך המשיח זה... מה זאת אומרת? הוא הסביר לך שמלך המשיח הוא הולך להחזיר מלכות דוד ליושנה. אתה לא שמעת טוב. אתה לא לומד רמב״ם כמו שצריך, סליחה. מה זה? לנצח דוב. אה, אתה שואל שאלה טובה. זה סיירת.
איפה איתם?
כן, לא, זה זה. חביבי, זה זה. זה בדיוק זה. זה שיש סייעתא דשמיא. זה שכמובן לא כל אחד יש לו בכלל את הגבורה ללכת ולהתמודד עם האריה והדוב. זה נכון, קוראים לזה ניסה זוטרה. ככה הגמרא קוראת לזה. נס קטן. אתה יודע מה הנס הקטן? שמישהו יש לו את הגבורה ולהגיד, אני מפה לא זז. בוא נראה. זה העניין. זה סוג הניסים שפתאום אתה רואה אדם בגבורה עצומה, שכל עם ישראל משותק מול גוליית, והוא אומר, אני הולך. כולם משותקים. הוא אומר, אני הולך. זה נס. אבל זה נס של ריבונו של עולם, על ידיך. זה מה שריבונו שם רוצה לראות. אם לא, אם אתה רוצה לתת לקדוש ברוך הוא לעשות את כל העבודה, אז לך לישון וזהו.
אז מה המלאק?
מה זאת אומרת מה המלאק? למה? לא נלחמו נגד המלאק? לא נלחמו נגד המלאק? יהושע לא לקח 1,000 איש מכל שבט? מה זאת אומרת? על זה נכשל שאול? כן. נכון, בוודאי, בוודאי. זה כל המפרשים כותבים. ותצלח עליו רוח השם. תרגום, רוח גבורה. בוודאי. אבל קודם כל להבין את הדברים כפשוטם. אתה לא יכול להיכנס לכל מיני סוגים של מיסטיקה שאין לזה שום משמעות. אם אתה לא, אדם לא יכול ככה לנהל את החיים שלו. איך עם ישראל צריך לנהל את החיים שלו? מה אתה תבוא ותגיד לו עכשיו? תגיד לעם ישראל עכשיו, בזמן המשיח, והוא צריך להתמודד עם כל הבעיות, וכל חבלי משיח, וכל העולם שמסביב, רועש וגולש, וכל העולם נגדנו, שמע, אל תדאג, בכל דור ודור ירדה איזה נשמה לעולם. על מה אתה מדבר? צריך להיות דוד המלך. מי מוכן להיות בצבא של דוד המלך? זאת השאלה. אין שאלה אחרת. כל השאלות האחרות זה אשליות. וחלק מזה זה גם להשאיר את היהודים שם. אם אתה לא למדת את הרמב״ם כמו שצריך, אתה לא עובד יומם ולילה להביא את היהודים לארץ. כי זה קיבוץ גלויות. זה הגדרת המשיח לפי הרמב״ם. זה להביא את היהודים לארץ. לא היו פה 6 מיליון יהודים היום. אם היו חיים בחלומות האלה של כאילו משיח, לא היו פה 6 מיליון יהודים היום. היו משאירים את היהודים שם. בלי הרמב״ם היו משאירים את היהודים שם. היו אומרים לא, אל תדאגו, המשיח כבר הגיע. זה נורא והיום. איך אנשים קוראים רמב"ם? מחכים, אז שיחכו. ואנחנו נעבוד. כן.
קשה לפרש את התקופה של דוד. את העיקרון הוא שקם מלך שנלחם בתוך, אבל התקופה עצמה, זה קשה.
תראה, זה בוודאי נכון. זה ודאי. לא, אתה לא יכול לפרש. יש דברים שבדוד המלך שאתה לא יכול לפרש. אם זה ככה, אז מה זה לימוד תנ"ך? אז מה זה קרה? בשביל מה התנ"ך נמסר? בשביל מה? כותב רש"י, אומר שכל נבואה שנכתבה בתנ"ך, זה נבואה שהוצרכה לדורות. בשביל מה זה נכתב? כדי שמה? מה יש לפרש? אתה רואה את יש משהו בדוד שהוא לא ברור? שהוא מבולבל? שהוא מטושטש? אם יש דברים שעוד לא ברורים, אז המציאות מבררת לנו אותם. אתה יודע מה? אם יש דברים שהם לא ברורים, אל תדאג, המציאות כבר מבררת לנו למה הכוונה. הנה, לאט לאט אנחנו בדיוק מבינים מה זה תנ"ך. כי אנחנו חיים את זה. כי אנחנו נמצאים פה, בארץ התנ"ך. מי שלא נמצא בארץ התנ"ך, הוא לא יכול להבין בכלל למה מתכוון התנ"ך. מה הוא יכול להבין? אבל כשאתה נמצא פה ואתה מבין מה זה אומר כשהפלישתים מסביב, אז אתה מתחיל להבין למה מתכוונים כשמדברים על תקופת דוד, כל תקופת השופטים וכל תקופת דוד. אתה רואה, אתה מבין. זה לא מדבר אליך? למה? אם אתה חי באמריקה, אתה מבין בדיוק את התנ"ך? מי שחי באמריקה מבין את התנ"ך? מה הוא מבין? הוא בכלל לא חי את זה. במה הוא חי? הוא חי את פסל החירות. כלומר פסל. מה הוא חי? מי שחי בארץ התנ"ך, אז הוא יבין את התנ"ך. זה בדיוק העניין. זה מה שאומר הרמב״ם. תחזור הביתה ואתה תבין. נכון שיש דברים שישארו סתומים. נו, בשביל זה אנחנו כאן. כדי שיתבררו דרכנו, על ידינו, מתוך כוונה שלנו. שיביתי השם לנגדי תמיד, אז לאט לאט. אומר הרמב״ם, לא נדע איך יהיה עד שיהיה, ויהיה. ואז רק אלה, לאן תבין? כן, בבקשה. אדם מת.
האם בתור דוד המלך,
לשחזר
את דוד המלך,
צריך להיות דינג'י ולגלל דינור, ולהיות... לא. זה לא, כשכתוב משיח בן דוד, המובן של בן זה תלמיד, ושננתם לבניך. זאת אומרת, הוא ממשיך את המפעל. זה לא, זה כבר... זה להקטין, זה להתאפס בדברים חיצוניים, איך הוא ייראה. אני לא חושב שזה זה באמת, זה גם שמואל אגב טעה. גם שמואל בעצמו, הנביא בעצמו, על פי סימנים חיצוניים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אנחנו לא נשפוט את הדברים. אנחנו נשפוט על פי המעשים, על פי המפעל. זה מה שקובע. אותו דבר גם היום. אפשר לדבר היום 1,000 הרצאות על המשיח. אבל תראה מה אתה חי. אתה חי. אומר הרמב״ם, זה מה שתחיה. אתה חי את זה? כן. אתה רואה קיבוץ גלויות? כן. נוחתים יהודים בארץ? כן. מתיישבים בכל מקום בארץ? כן. בונים את הארץ? כן. יש מה לאכול בארץ? כן. נו, אז מה אתה רוצה? אתה חייב דווקא את הג'ינג'י? זה לא, זה, אתה מבין, זה לא, זה שאלה טובה מה שאתה שואל. כן, אתה חייב מלך, אתה חייב מנהיג, זאת אומרת, החתירה היא, זה, מי אומר שזה סותר? אין דבר כזה, לא, זה, אתה שואל, טוב, יש הסבר מאוד יפה של הנציב בפרשת שופטים בתורה, עמק דבר על פרשת המלך, שכידוע יש מחלוקת ראשונים, שום תשים עליך מלך, אם זה רשות או חובה. ושם הנציב מסביר בסופו של דבר איך אפשר לחבר את שתי הדעות. שלא ייתכן להמליך מלך בלי הסכמת העם. זה לא יכול להיות. אז זה לא סותר. אז זה לא מדובר במלכות במודל העולמי. ששם המלך הוא רודן. זה לא ככה. המלך הוא כולו בטל לעם. כלומר, הכוונה לטובתו, ומצד שני, הוא בא לגלות את רצון השם בעולם. זה מודל שאין לאף אחד בעולם, המודל הזה. שהוא שיא המנהיגות ושיא הענווה. אצל הגויים זה לא מסתדר ביחד. שיא המנהיגות ושיא הענווה. זה לא הולך ביחד.
מה?
תראה, זה ברור שהקמת המלכות זה שלבים. זה שלבים. גם בזמן דוד היו שלבים. לפני דוד היה שאול, לפני שאול היו שופטים. וכבר בתקופת השופטים יש כמה שופטים שכמו גדעון הציעו להם להיות מלך. וגדעון סירב, הוא אמר אני לא מתאים. אז יש שלבים. אז יכול להיות שאנחנו עוברים את השלבים אחד לאחד, זה לא קופצים מדרגה. זה לא שדוד המלך פתאום תראה אותו נופל במצנח. זה לא עובד ככה. זה צמיחה, לכן עתיד לעמוד. זה הסוד של הרמב״ם, עתיד לעמוד. זאת אומרת, לאט לאט הוא קם. אין ספק שאדם כמו בן גוריון, הייתה לו מנהיגות עצומה. הוא הצליח לאחד קרעים ולעשות דברים מדהימים. זה כמובן לא נגמר שם, כידוע. הדרך היא עוד ארוכה משם עד לזה. אבל משהו, גבורה עצומה הייתה לאדם הזה. כולם אמרו לו, כולם. כלומר, הכוונה, כל הגויים וכל ראשי העם אמרו לו, אל תכריז על הקמת המדינה. אמר, טוב, שמעתי, מה אתה אומר? לא, זה לא זמן. מה אתה אומר? לא, זה לא הזמן. טוב, אז שעתיים לפני שבת מקימים מדינה. כל הכבוד.